רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אינוויז, המפתחת פתרונות חישה מתקדמים לשוק הרכב האוטונומי ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. בעוד 5 או 6 שנים ייסעו על הכבישים שסביבנו אלפי מכוניות אוטונומיות, ואחת המערכות החשובות והקריטיות ביותר לאמינותן של המכוניות האלה הן החיישנים שלהן. אינוויז מפתחת חיישן לידאר סוליד סטייט בהפרדה גבוהה, שיאפשר למכוניות האוטונומיות לראות רחוק יותר ומדויק יותר. אינוויז צומחת ומגייסת מהנדסים, מפתחים וחוקרים במגוון תחומים. בקרו בדף המשרות באתר החברה innoviz.tech או הקליקו על הבאנר של אינוויז באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevi.com. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי דן.
השתנה לך הכל?
לי השתנה הכל, לך השתנה הכל.
פרק מיוחד של עושים רפואה לפורים, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
טוב, אז אנחנו נמצאים היום בפרק מיוחד של עושים רפואה לכבוד פורים, אווירה פורימית. עידן התחפש, מה זה התחפושת הזאת, עידן? יש פה,
אני?
אתה לובש בגד גוף שחור כזה, עם כפתור, התחפשת לקלרינט.
זה נכון.
כל כבוד. אוקיי, רון התחפשה לאשת חיל, היא פשוט באה כרגיל.
זה נכון, יפה לך.
כן, ואני התחפשתי לחיידק קוקו בצילי, אני לא רוצה להגיד איך זה נראה, אבל זה... אוקיי, בכל אופן...
גרם שלילי.
גרם שלילי, כמובן, ברור, אני בדיאטה. בקיצור, אז אנחנו בפרק מיוחד, החלטנו הפעם קצת לשחרר את הרסן, הורדנו לרוני את הפלסטר מהפה, מותר לך לדבר היום, רוני?
יש!
ואנחנו, אבל בכל זאת, אנחנו הולכים להתעסק...
מה, שרחתי?
כן, אבל לא נורא.
לא נורא, אנחנו זה, אבל... הכל נשאר, אנחנו לא חותכים כלום.
אני ראיתי את הפרצוף שלו.
היום הפספוסים הם בתוך הפרק, זה מקרה מיוחד.
פרק מיוחד.
אבל בכל זאת אנחנו הולכים לדבר על עושים רפואה, זה לא יהיה רק צחוקים. מה שאנחנו הולכים לעשות, עידן...
זה להפתיע אותי.
זה להפתיע אותך, כי אתה לא יודע כלום ממה שאנחנו הולכים לדבר היום.
אני נאותי ל... ויתרתי על זכותי לדעת.
עכשיו, מי שמכיר אותך מבין כמה המאורע הזה הוא מאורע נדיר, כי אתה קונטרול פריק. כל פרק עובר אצלך במסריקות ברזל.
אני פרקסתי לקראת הפרק הזה.
זאת בעצם סוג של תרפיה בשבילו.
הוא עדיין מפרקס.
אנחנו באמת עושים רפואה.
נכון, עושים רפואה, ועידן הוא הפציינט. אנחנו נראה, אם עידן מצליח לשרוד את הפרק עד הסוף, כנראה שבאמת עשינו משהו בפרקים האחרונים.
ואולי נהפוך את זה להרגל.
אז אנחנו בסוף יום, האמת שאנחנו בסוף, בוא נגלה, אנחנו בסוף יום הקלטות, הקלטנו פרקים מקסימים שישודרו בהמשך, אבל פורים זה פורים, פוגרום זה פוגרום, היום אנחנו עושים פרק מיוחד, ומה שבחרנו לעצמנו בפרק הזה, זה כותרת רוני, הכותרת שלנו זה?
מחלות שהתחפשו.
מחלות שהתחפשו.
וזה בדיוק מה שהיפוכונדר צריך לשמוע.
כן, שלא מספיק שאתה חולה, אתה גם חולה במשהו אחר ממה שחשבת. אז אני רוצה אולי להתחיל, אוקיי, עכשיו אנחנו רציניים, רפואה אמיתית, זה לא צחוקים. אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי באמת, כשהייתי מתמחה ברפואת ילדים, בסורוקה, אנחנו מדברים על כשרוני הייתה פחות או יותר בגן חובה, נראה לי, או משהו כזה, בסגנון, סתם. כיתה ג'
יכול להיות שאתה צודק.
יכול להיות שאני צודק, זה נכון. סורוקה, דיברנו על זה אפילו בפרק על
פריפריה.
על פריפריה, זה אוכלוסייה מאוד מגוונת של חולים. רפואת ילדים זה רפואה מאוד מגוונת באופן כללי, ומגיעה אלינו יום אחד בערב, אני הייתי תורן במחלקה, פגשתי אותה אחרי שהיא כבר עברה את המיון, ילדה בת 7, בדואית, מהפזורה, זאת אומרת, מאיזשהו יישוב
לא מוכר.
לא מוכר. שנראתה נורא. היא נראתה מאוד 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 חולה, והיא הגיעה לראשונה, בעצם היא כבר הייתה חולה איזושהי תקופה, ככה סיפרו לנו ההורים שלה, המשפחה שלה, היא נראתה מאוד עייפה, מאוד חלשה, בקושי הצליחה להרים את עצמה, היא ירדה במשקל בצורה מאוד רצינית, אני חושב שאפילו היו לה הזיות לילה, שרוני מבינה שזה איזשהו סימן מיוחד שאנחנו משתמשים בו בסוג מסוים של מחלות, תכף נספר,
הזעות לילה זה, זה מחום?
הזעות לילה. הזעות ברמה שבבוקר צריך להחליף את הסדינים, זה סימן לא טוב.
זה סימן לא טוב. זה חלק מהבי-סיינס של מחלות ממאירות, לימפומה ולוקמיה וכו'. ומה שעוד היה מטריד, מאוד הטריד את התורן במיון, בגלל זה הוא גם החליט לשלוח אותה להשפוז במחלקה, שלקחו לה בדיקות דם, הייתה תמונה שאנחנו קוראים לה פנציטופניה. פנציטופניה, שאתה עושה ספירת דם, אתה בעצם סופר את סוגי התאים שיש בדם הפריפרי, אתה סופר תאי דם אדומים, תאי דם לבנים, תסיות, שזה גם איזשהו מרכיב בדם, ואתה מצפה שיש איזשהם מספרים נורמליים לכל אחד מהשורות האלה, שורה אדומה, שורה לבנה ותסיות, יש מספרים נורמליים, כשכל השורות מתחת לנורמה, זאת אומרת, גם יש מחסור בתאי דם אדומים, גם מחסור בתאי דם לבנים, וגם מחסור בתסיות, אנחנו קוראים לזה פנציטופניה. פניה זה חוסר.
אין לה דם בדם.
אין לה דם בדם, אין לה מרכיב, אין לה בעצם את התאים בדם כמו שצריך.
וזו לא התייבשות? כאילו אפשר להבין, אם היא זיהה בלילה?
בדיוק ההפך. דווקא יש, על אותה כמות נוזל, יש פחות תאים. אתה מצפה שמישהו מתייבש, הנוזל ילך, אבל פה היה הרבה נוזל ומעט תאים. וזה שוב, זה סימן מאוד מדאיג, כי הרבה פעמים מה שקורה בלוקמיה, שזה סרטן שרואים לא מעט בילדים, הגידול עצמו מתפתח במח העצם, וגורם לפעילות לא תקינה של מח העצם, והתוצאה היא שמח העצם לא מצליח לייצר את תאי הדם השונים שנוצרים במח העצם.
דיברנו על זה בפרק על דיוויד וטר.
נכון, וכשאתה רואה שמח העצם לא מתפקד, נמצא באי ספיקה כזאת, אתה חושד מאוד בלוקמיה, שזה בא ביחד עם הזעות לילה, וביחד עם ירידה במשקל, וביחד עם ילדה שנראית מאוד חולה, זו הבחנה שקופצת לך מתוך התיק. וקיבלתי אותה, ההורים שלה היו מודאגים, ואני הייתי בדיכאון עמוק, זה לא פשוט להיות במקום כזה, שאתה מתחיל תהליך, שאתה יודע שהילדה הזאת הולכת עכשיו לעבור מסכת של ייסורים, כל המשפחה שלה הולכת לעבור מסכת לייסורים של, של הבחנה של סרטן בגיל 7. למחרת בבוקר הגיע ההמטולוג, רופאי ילדים שמתמחים בגידולים, הם בעצם מתמחים בהמטו-אונקולוגיה. זאת אומרת, הם גם רופאי דם וגם רופאי
דם בסרטן או סרטן בדם.
כן, כי שוב, כי הרבה מחלות סרטן בילדים הם של הדם. והוא בודק אותה ו... והוא אומר, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות מח עצם, זה בדרך כלל הבדיקה הבאה, כדי לראות באמת מה קורה במח העצם. לוקח משטח מח עצם, שולח את זה לכל מיני בדיקות. To make a long story short, גם בגלל שאנחנו באווירה פורמית שצריכה להיות שמחה, וגם בגלל
ש...
הוא חוזר, עם מבט מאוד מוזר בעיניים שלו, ואני זוכר את זה, זה היה למחרת, חזרתי מתורנות וכו'. והוא אומר, תשמע, שב. מה שאני הולך לספר לך עכשיו הולך להפיל אותך. כדאי שתשב שאתה שומע את זה. הילדה שקיבלת אז בלילה הוא, היא אין לה לוקמיה. לא רק שאין לה לוקמיה, אין לה בכלל סרטן. לא רק שאין לה בכלל סרטן, אני יודע מה יש לה, וזה בר ריפוי. ומה שיש לה, המחלה שהובחנה אצלה בתרבית, זה מחלה שנקראת ברוצלה.
ברוצלה.
ברוצלה. עכשיו, ברוצלה זה מחלה, אנחנו קוראים לזה מחלה זואונוטית, זאת אומרת, זה מחלה שנמצאת בדרך כלל אצל בעלי חיים, ויכולה לעבור גם לבני אדם. במקרה הזה זה חיידק שנקרא ברוצלה. המחלה נקראת ברוצלוזיס, וזה חיידק שנמצא בחיות משק הרבה פעמים, בכבשים, בחיות אחרות של משק, ולפעמים זה עובר לבני אדם, דרך חלב לא מפוסטר בעיקר, או דרך טיפול בבשר נגוע ולא נקי, והילדה הזאת, שתתה מהעז המשפחתית שלה, חלב לא מפוסטר, שהיה נגוע בברוצלה, במשך תקופה, אף אחד לא הבחן את זה, ובגלל זה הייתה חולה. היא קיבלה כמה שבועות של אנטיביוטיקה, ונראתה אחר כך פשוט נפלא. ילדה שמחה, מאושרת, בריאה לחלוטין, וזה סיפור גם אופטימי, סיפור, אני חושב, אפילו דרמטי מאוד, וזו מחלה שהתחפשה. זו מחלה אחת שהתחפשה למחלה אחרת. לשמחתנו זאת הייתה מחלה טובה במרכאות, שיש לנו טיפול שהתחפשה למחלה שהרבה יותר קשה לטפל בה. וזה הסיפור שלי. רוני, יש לך משהו שמתחבר לזה?
האמת שכן. יש מחלה שנקראת קיקוצ'י.
קיקוצ'י.
שמעתם עליה?
זה נשמע כמו פוקימון.
איזה שם חמוד.
כן.
כן.
כנראה לפי המבט שאת נותן בי עכשיו היא לא חמודה בכלל.
האמת שהדבר הכי לא חמוד במחלה הזו,
זה שאתה מת.
זה שהתחביב שלה הוא להתחפש ללימפומה. זאת מחלה דלקתית של קשרי הלימפה בגוף, זה החלקים בגוף שלנו שבהם פועלת מערכת החיסון בין השאר. ופשוט כשבודקים את קשרי הלימפה, עושים ביופסיה מהם כדי להבין מה יש לאותו בן אדם, איזו מחלה, זה נראה פשוט מאוד 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 דומה ללימפומה, ולפעמים ממש אי אפשר להבדיל.
וזה נשמע משהו שכולנו שמענו עליו כבר.
נכון.
היה בכותרות הרבה.
נכון. שמעת על זה?
אני, לפי מה שאת מתארת עכשיו, אני חושב שיש מישהו ש... איך ניגע בזה?
פשוט נגיד אמיר פי גוטמן.
נכון. כנראה שחלק מהמאזינים שלנו כבר שמעו שיש דיון משפטי היום בין משפחתו של אמיר פרישר גוטמן, זכרו לברכה, לבין בית החולים איכילוב, האם באמת מה שהיה לו זה לימפומה או מחלת קיקוצ'י, ובעצם עם הכימותרפיה שהוא קיבל הייתה מיותרת, כי זאת הבעיה הכי 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 גדולה במחלת קיקוצ'י, שפשוט הרבה פעמים זה נראה גם בהסתמנות הקלינית וגם במעבדה, בביופסיה שלוקחים מקשרי הלימפה, זה נראה פשוט אותו דבר, ולפעמים עושים טעות בהבחנה ומטפלים בטיפול כימותרפי באנשים שבעצם יש להם את מחלת קיקוצ'י. של המחלה הזאת בכלל אין טיפול אפקטיבי והיא חולפת לבד. תוך חודש עד ארבעה חודשים, בן אדם שמציג תסמינים ונראה מאוד מאוד חולה, זה פשוט עובר לו לבד. במקרים החמורים יותר מטפלים לפעמים בסטרואידים, אבל באמת הרבה פעמים בכלל לא צריך.
איך חוטפים דבר כזה, את הקיקוצ'י?
זה מחלה מאוד נדירה, היא נמצאת בעיקר ביפן ובמזרח אסיה. אני לא חושב שהם הבינו עד הסוף את המנגנון, יש איזושהי מחשבות שאולי זה עניין עם איזשהו מרכיב גנטי, אבל זה כל כך נדיר שמאוד קשה לחקור את זה, וגם אתה יודע, לך תדע כמה מקרים כאלה הובחנו באמת בתור לימפומה וטופלו כלימפומה, ועד היום לא יודעים שמה שהיה להם זה קיקוצ'י, הם חושבים שהם החלימו מלימפומה, ובעצם לא היה להם את זה מעולם, אבל היו מקרים גם בארץ, אני חושב שהיה מקרה אחד שפורסם גם ברפואה, אבל זה נדיר. זה אחד למיליון, ביפן זה יותר לכיוון 10 למיליון או משהו בסגנון.
את העלית פה איזושהי נקודה, ואני רוצה רגע שתרחיבו אותה. את אמרת, עושים, אני לא זוכר ממש לניסוח.
ביופסיה?
לא, ביופסיה כן, אבל הפתולוג, או אמרת איזשהו משהו כזה שבעצם בוחן את הביופסיה, נכון? עכשיו, כשאומרים פתולוג לאדם מהרחוב, הוא חושב ישר על אבו כביר. על המכון לרפואה משפטית. פה לא מדברים על זה. מה זה רופא פתולוג?
לא, אז נפריד אולי באמת בין רופא משפטי לפתולוג, שזה שני דברים שונים, ובראש שלנו זה מחובר בגלל כל מיני סדרות, כמו CSI. נכון, זה CSI.
נכון, נכון.
שבאמת מציגות את הבן אדם שעושה את הנתיחות וקוראים לו פתולוג, אז הרופא המשפטי הוא זה שעושה נתיחות אחרי המוות במקרים של פשיעה, ושמנסים להבין באמת מה קרה לגופה ומה הוביל למוות. זה רופא משפטי. ובבתי חולים יש תפקיד שנקרא פתולוג, שמה שהוא בודק זה פחות גופות, למרות שגם שם יש לפעמים נתיחות, אבל בעיקר תתקינים היסטולוגיים, איזשהו חתך.
ובעברית?
כן, 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 אני מסבירה.
דגימות של רקמה.
איזשהו חתך שלוקחים מרקמה בגוף, כדי להבין מה קורה לרקמה. יכול להיות שנבין שיש שם דלקת, יכול להיות שנבין שיש שם באמת גידול. עושים את זה גם לפעמים, מה שאנחנו מכירים כביופסיה, אפשר לעשות לפני שמחליטים איך לטפל בבן אדם. ולפעמים גם אפשר תוך כדי ניתוח, לקחת ביופסיה מהאזור של הניתוח, כדי להבין אם חתכנו מספיק, אם צריך לחתוך עוד.
בקיצור, זה רופא שהוא מאסטר של מעבדה. הוא יודע לראות רקמות ולדעת מה תקין ומה לא.
הוא מסתכל עלינו דרך המיקרוסקופ. המעבדה היא, זה לא סתם משהו טריוויאלי, המעבדה עצמה שתומכת בפתולוג היא מעבדה מאוד משוכללת, יש להם כל מיני אמצעים וצבעים מיוחדים שנקשרים לכל מיני סמנים מיוחדים, זה הפך להיות בשנים האחרונות מאוד מורכב ומשוכלל, אבל עדיין בסופו של דבר זה יורד לרמה כזאת שהרופא יושב עם המיקרוסקופ, עם הסלייד, הזכוכית שעליה הדגימה, מסתכל ומחליט, מקבל הבחנה. עכשיו, אנחנו, הרופאים שמשתמשים בשירותיו של הפתולוג, מקבלים פחות או יותר את התשובה שלו בתור גולד סטנדרט. מה שהפתולוג אומר זה ההבחנה הסופית. וזה דוגמה למקרה שבו גם הפתולוגים, שבדרך כלל הם אלה שכבר יודעים תכלס את השם של המחלה, לפעמים קצת חסרי אונים או נבוכים, כי הדמיון, גם המיקרוסקופי, גם המקרוסקופי, זאת אומרת, גם ההסתמנות של המחלה בבן אדם.
חיכיתי למילה הזאת, הסתמנות הקלינית, למה ויתרת על הקלינית?
הנה, הסתמנות, אני יכול להגיד הסתמנות גם סתם, אתה יודע, אתה רוצה שאני אגיד סתם הסתמנות?
בוקר טוב, יובל.
הסתמנות.
נדע.
אוקיי, אז ההסתמנות של המחלה היא מאוד דומה ללימפומה, וגם כשמסתכלים במיקרוסקופ, זה מאוד דומה ללימפומה.
אז איך יודעים בעצם שזה, אז אני הולך עכשיו הפוך.
כן.
מאיפה נולד הקיקוצ'י הזה? איך פתאום הגדירו שזה לא לימפומה.
היו שני חוקרים, שני פתולוגים ביפן, אחד קוראים לו קיקוצ'י, השני זה זה שלא זוכרים את השם שלו.
פוג'ימוטו.
פוג'ימוטו, הנה, לא אני זוכר את השם שלו. והם, כל אחד בנפרד דרך אגב, גילה את התופעה הזאת. זה פשוט מה שמבדיל את זה מלימפומה, זה ההתקדמות של המחלה. בעוד שלימפומה זה מחלה סרטנית שתלך ותגדל אם לא נעצור אותה, קיקוצ'י, איך קוראים לשני?
פוג'ימוטו.
קיקוצ'י פוג'ימוטו, זה מחלה שהיא self-limited, זאת אומרת, גם אם אתה לא נוגע, היא בסוף נעלמת. וכנראה שיש בכל זאת, הם הצליחו להפיין בכל זאת ברמת הפתולוגיה, אבל זה לא כל כך טריוויאלי, את ההבדלים ביניהם. יש היום מומחים שיודעים להבחן, זה לא שאי אפשר, אבל צריך להיות, מה שנקרא, high index of suspicion, אתה צריך לחשוד שעובדים עליך, בשביל לקרוא למומחה שיגיד לך אם באמת עובדים עליך.
ואני אשאל את זה שוב עכשיו, סליחה שאני קצת נקץ, כן. אולי זה פשוט מאוד לימפומה עם, עם, עם מנגנון השמדה עצמית, שמכניסה את עצמה ישר לרמיסיה?
אולי. לא יודע. Okay. לא יודע. לא, מכיוון שאנחנו לא מבינים עד הסוף את המנגנון, אני לא יודע להגיד לך אם אתה טועה צודק, זה יכול להיות. זה יכול להיות. יש לנו מקרים בעולם הרפואה של וריאנטים של מחלות שהם פשוט מקרים יותר קלים של מחלות קשות. יכול להיות. יכול להיות. אוקיי. תוציא אותנו.
כשתלמד רפואה, תעשה על זה.
אז זהו, אני לא חושב שא' זה יקרה, ב' בדיוק זה מה שאני בדרך לעשות.
אוקיי. רגע, חבר'ה, שימו לב, עידן מוציא אותנו פרסומות. קדימה.
עושים רפואה, פרק מיוחד לפורים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
עשית את זה.
תודה.
חיישנים חכמים. פינה בחסות אינוויז, המפתחת פתרונות חישה מתקדמים לשוק הרכב האוטונומי, ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. בפינת החסות הקודמת של אינוויז, הכרנו את טכנולוגיית ה-LiDAR, חיישן המבוסס על קרן לייזר, הסורקת את סביבת הרכב ויוצרת תמונה תלת-מימדית של סביבתו. סיפרתי לכם שהמערכת של אינוויז מבוססת על חיישן סוליד סטייט, דהיינו שבב סיליקון. אבל המילה סריקה מרמזת על כך שקרן הלייזר נע מצד לצד. כיצד ניתן ליצור תנועה באמצעות שבב שאינו מכני? אורן בוסקילה, סמנכ"ל הפיתוח ואחד ממייסדי החברה, מסביר.
בבסיס של המערכת שלנו יש רכיב שנקרא מראת MEMS. MEMS זה מייקרו-אלקטרו-מקניקל סיסטם, זה בעצם רכיב עשוי מסיליקון, מאוד קטן, מיוצר בטכנולוגיה כמו של צ'יפים, רק שיש לו יכולת תנועה. אם אתה מפעיל עליו מתח, הוא זז. ואנחנו משתמשים ביכולת הזאת בשביל לממש מראה שזזה. אנחנו בעצם מצפים אותו בחומר מאוד מבריק, את הרכיב הזה, וככה שמקרינים עליו לייזר, הוא מחזיר את הלייזר, ואם אתה עכשיו מפעיל מתח על המראת MEMS, היא סורקת, והלייזר זז על פני הנוף.
פיתוח של רכיבי MEMS הוא אתגר טכנולוגי אדיר שדורש ידע ומיומנויות ייחודיות בעולם ההייטק, והעובדה שאינוויז בחרה לפתח את מראת ה-MEMS בכוחות עצמה אינה עניין של מה בכך.
יש חברות שלמות שכל מה שהן עושות זה רק את זה. ההחלטה של לקחת את התחום הזה ופשוט להפנים אותו ולייצר אותו, לייצר פעילות סביבו פנימית, זה כמו פשוט לפתוח עוד סטארט-אפ בתוך החברה.
מעל למראת ה-MEMS ולחיישן שקולט את החזרי הלייזר, ישנה שכבה נוספת של בינה מלאכותית שמבוססת על Deep Learning. השכבה הזו מאבדת את המידע המתקבל.
אנחנו בעצם עושים את העיבוד הרלוונטי של זיהוי אובייקטים כבר בתוך הסנסור שלנו, בתוך המערכת, ומוציאים לשכבה שמעלינו כבר רשימה של אובייקטים, הנה, הנה מכונית, הנה מסעית, הנה הולך רגל, הנה פה איזה פסי הסימון של הכביש, זה אלמנט שנמצא בלב הפעילות שלנו, הקבוצה של הקומפיוטר ויז'ן, שכוללת אלגוריתמים ומהנדסי תוכנה, וכל זה רץ על הליידרים שלנו.
פיתוח של מערכת שכוללת מגוון רחב כל כך של דיסציפלינות, הוא אתגר אדיר לחברה צומחת.
זה MEMS ומכניקה ואופטיקה וחומרה וסיסטם ו-ASIC ובאמת בלי סוף. וזה אומר שיש לנו משהו כמו 10 סטארט-אפים קטנים בתוך החברה.
אבל היתרון בעבודה בסביבה כל כך מולטי-דיסציפלינרית, מספר לנו אורן, הוא שהמפתחים והמהנדסים נחשפים למגוון גדול של תחומי ידע שונים ומשלימים.
אז אני חושב, בכנות שזה סוג של, זה מגרש משחקים, אולי גן עדן למהנדסים, זה לונה פארק, כי יש פשוט הכל בתוך החברה והכל מאוד קרוב. כל דבר שמעניין אותך נמצא במרחק של שתי דלתות.
אינוויז צומחת ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. מהנדסי Embedded Software, Computer Vision, מהנדסי מערכת ועוד. אם גם אתם רוצים לעבוד בסביבה מולטי-דיסציפלינרית מאתגרת ולקחת חלק במהפכת הרכב האוטונומי, בקרו בדף המשרות באתר החברה innoviz.tech או הקליקו על הבאנר של Innoviz באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
עושים רפואה, פרק מיוחד לפורים, שבנו.
איזה יופי, מנוס,
ביחד. דרך,
זה חמודים עליך. טוב, אוקיי,
עכשיו... טוב, אז עכשיו אחרי שחטפתי, רמות ההיסטריה עולות ככל שאני יושב פה, ופלפטיישנס וכאלה.
אתה נראה קצת חיוורי, דן. כן. מה קרה?
אתם מדברים. כן. מה עוד באמתחתכם?
באמתחתי, קודם כל אני רוצה ללמד אותך מונח רפואי. אוקיי?
כן, אני אומר.
אבל לפני שאני אתן לך את המונח הרפואי, אני רוצה לספר לך על בלוטה, כי זה קשור, בלוטה שנמצאת לנו בגוף, שחשוב שתכיר אותה בשביל הסיפור הבא. לבלוטה הזאת קוראים פארה-טיירואיד.
טיירואיד אני מכיר.
טיירואיד מה זה?
בלוטת התריס, או בלוטת המגן.
נכון, שנמצאת
בגרון, צוואר.
בצוואר שלנו, באזור הגרוגרת, ככה מקדימה. ופארה זה מה שליד, ולכן בלוטת פארה-טיירואיד נמצאת ליד הטיירואיד. זה בעצם ארבע נקודות קטנות על הגב של הטיירואיד, והבלוטה הזאת, הפארה-טיירואיד התקין, מייצר הורמון שחשוב למאזן של הסידן בגוף. אוקיי? יש לנו סידן, איפה יש לנו סידן? עידן?
בעצמות ובשיניים, גם בציפורניים.
נכון, וגם בדם.
באמת?
וגם בשרירים. כן, כן. הסידן מסתובב בדם כדי להגיע לכל המקומות, זה נשמע טבעי. אנחנו גם סופגים אותו נגיד באוכל, אז מהמערכת העיכול לעצמות הוא מגיע דרך הדם, והוא נמצא בשרירים, יש לו, הוא חלק מהמלחים שלוקחים חלק בתהליך הקיבוץ וההרפאיה של השריר. עכשיו, כמו הרבה חומרים אחרים בגוף, אנחנו צריכים לאזן אותו. אם הוא יהיה יותר מדי או אם הוא יהיה פחות מדי, אז תהיה לנו בעיה. ולשם כך נולדה בלוטת הפארה-טיירואיד. היא מייצרת הורמון שנקרא PTH, פארה-טיירואיד הורמון, כמה מקורי. וההורמון הזה, כשהוא עולה בדם, גורם לשחרור של סידן מהעצמות אל זרם הדם. אוקיי? ואז הוא יכול להגיע ל...
פשוט מאוד ויסות של החומרים שנמצאים בגוף.
המטרה היא, מה שמעניין אותנו זה הסידן בדם, אוקיי? ה-PTH, ההורמון, יודע להעלות את ריכוז הסידן בדם. על ידי זה שהוא משחרר אותו מעצמות, על ידי זה שהוא משפר את הקליטה שלו במעי, עם סידן שאתה אוכל, והוא אפילו מונע עיבוד שלו בכליות, כל הפעולות האלה שהוא עושה, כדי להעלות את רמות הסידן בדם.
בלוטה אחת שאחראית רק על הסידן, זה כל מה שהיא יודעת לעשות?
כן.
וואלה.
ג'וב ניקי. טוב לדעת. עכשיו, האמת שזה אפילו ארבע בלוטות שעושות את הסידן.
שבוע, 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 שבוע.
אתה לא רוצה להגיד סידן וזרחן?
סידן וזרחן.
בכוונה לא נכנסנו לזה?
כן, כי אם אני אתחיל עכשיו להגיד זרחן, אני צריך להגיד זרחן.
סליחה, נו, סטודנטית.
אוקיי, דיסקליימר, גם זרחן. עכשיו...
בסדר, בשביל זה אתם מחזיקים אותי, לא?
כן, כן, נכון. תודה לרוני. בסדר, תוריד את זה בעריכה. אוקיי, עכשיו, הסיפור של
PTH,
של הפארה-טיירואיד הורמון, כמו כל דבר אחר, זה יכול להשתבש. אוקיי? זה יכול להשתבש, ואז לפעמים יש לנו תת-ייצור של ההורמון, ואז זה נקרא היפו-פארה-טיירואידיזם. תת-פעילות של בלוטת פארה-טיירואיד.
פארה-מגן.
פארה-מגן. זה נחמד פרה מגן. או אם הבלוטה מייצרת הורמון ב...
יש לי תחושה שאנחנו מתקרבים להיפר.
נכון, היפר פרה טיירואידיזם.
אז איך אתה יודע שזה, מה ההבדל בין HPTH ל-HPTH?
אני לא קורא לזה HPTH, אני קורא לזה היפר-PTH והיפו-PTH.
הבנתי, אוקיי.
עכשיו, איך יודעים את זה? זה מאוד פשוט, לוקחים בדיקת דם. אם אני רואה בבדיקת הדם שההורמון של ה-PTH נמוך והסידן נמוך, סימן שאני בהיפו-פארה-טיירואידיזם. אם ההורמון גבוה והסידן גבוה, אני בהיפר-פארה-טיירואידיזם. עד כאן...
מבוא לביולוגיה.
מבוא לאנדוקרינולוגיה, עידן.
אנדוקרינולוגיה.
שזו תורת ההורמונים. כן. עכשיו אנחנו לומדים את המונח הרפואי שרציתי ללמד אותך, והוא נקרא פסאודו. בעברית קוראים לזה פסאודו, באנגלית סודו. אוקיי? אבל אנחנו נשאר בעברית, ברשותך, פסאודו. פסאודו, איך היית מתרגם פסאודו?
כמו.
יעני.
כן.
אוקיי, יעני זה הגדרה יותר מדויקת.
לכאורה.
לכאורה, כן. לכאורה זה מצוין.
כל הסטודנטים,
עכשיו כל רפואנים צוחקים זה, אבל הם לא מקשיבים לפודקאסט שלנו, זה כל בסדר. בקיצור, פסאודו זה תוספת שאנחנו מוסיפים לפני כל המחלות שהתחפשו בגדול. אוקיי, כל משהו שמתחפש למשהו אחר, אנחנו קוראים לו פסאודו. בסדר? ובמקרה שלנו, יש גם מצבים של פסאודו, היפו-פארה-טיירואידיזם. זאת אומרת, זה מצב שבו אנחנו רואים מצב של ירידה ברמת אוסידן בדם, אוקיי? אבל עלייה של PTH, אוקיי? עלייה של הרומון ה-PTH.
זאת אומרת, זה כיוון הפוך. קודם כן. הגדרת מצב של שניהם יורדים ביחד אם זה היפו, נכון. שניהם עולים ביחד אם זה
בעצם
היפר.
בעצם אחד פה... תלוי בשני, אחד תלוי בשני. כן. הסידן תלוי ב-PTH. אז מה קורה פה? פה הבעיה היא לא בשחרור של ה-PTH, אלא ברצפטורים שקולטים אותו, אוקיי? בלוטה משחררת את ההורמון בלי בעיה, אבל היא לא מצליחה להשפיע, היא לא מצליחה להגיע לעברי המטרה שלה, לכליות, למעי וכו'.
מה הסכנה אם כך?
הסכנה היא שאנחנו רוצים להעלות את ריכוז הסידן בדם, אבל אנחנו לא מצליחים, כי הבלוטה שלנו לא מתפקדת כמו שצריך. אני צריך לצעוק את מה שפעם היה מספיק לי ללחוש. אני צריך לייצר כמויות מאוד גדולות של הורמון, כדי להעלות בקצת את הסידן. אז אתה רואה הורמון מאוד גבוה, כי הבלוטה כל הזמן מייצרת עוד ועוד ועוד, היא רוצה להעלות את הסידן, והסידן בכל זאת נמוך. למצב הזה אנחנו קוראים פסאודו-היפו-פארה-תיירואידיזם. הפסאודו-היפו-פארה-תיירואידיזם זה יש כל מיני סוגים, לא ניכנס לזה. אחת מהמחלות נקראת אולברייט סינדרום, ושם אתה רואה ילדים נמוכי קומה, עם כל מיני בעיה בהתפתחות של האצבעות של הידיים, קצת פיגור, פנים עגולות, תופעה, זאת אומרת, תמונה מאוד אופיינית למחלת אולברייט, אוקיי? אבל... זה לא נגמר בזה, עידן.
אתם בטוחים שאתם רופאים ולא עורכי דין? כאילו, אתם מתחילים להיכנס פה ל...
עידן, יש לנו מחלה נוספת שמתחפשת למחלה שנקראת פסאודו-היפו-פארה-תיירואידיזם, והיא נקראת פסאודו-פסאודו-היפו-פארה-תיירואידיזם. המחלה הזאת נראית כמו אולברייט, הילדים נמוכים, נמוכי קומה, עם בעיה באצבעות ועם כל הדברים האלה, אבל כשאתה לוקח להם בדיקת דם, ה-PTH והסידן תקינים. אוקיי? אז זה מחלה שהתחפשה למחלה, שהתחפשה למחלה. וזה גם...
צריך לסדר את הראש רגע, אני לא...
וזה גם אחת מהמחלות עם הכי הרבה אותיות בשם שלהם. זה מילה אחת, פסאודו, פסאודו, היפו, פארה-תיירואידיזם, תנסו לכתוב את זה, זה ממש מגניב.
לא יודעת אם מגניב זאת המילה שהייתי בוחרת, לא בהכרח.
כן, אולי איך שזה נראה לדף.
איפשהו בסביבות 30 אותיות, משהו כזה נראה.
סופר מגניב.
מה זה אבל בעצם אומר? אפשר לטפל בזה? אפשר לדאוג לזה? אפשר לרפא אותה?
לא, לצערנו, זה מחלה גנטית ויש לזה בעיקר טיפול תומך. עושים פיזיותרפיה ועושים כל מיני דברים כדי לשמור, לנסות, וגם נותנים ויטמין D. ויטמין D משפיע על הקיות ובכל זאת מאפשר העלאה של הסידן, אבל... בסופו של דבר זה כנראה משהו משפחתי.
לפי מה שאתה אומר, זה בעיקר נזהה את זה בילדים, זאת אומרת, זה משהו שנולדים איתו.
זה משהו שמגלים בגיל מאוד מוקדם, כן, גם יש דברים שרואים כבר בלידה.
זה לא, זה דברים שרואים בבדיקות הסקר? סקר ילודים?
אני מאמין שכן, אני מאמין שכן. כן.
וואו, 30 אותיות למחלה, כאילו, אני רק חושב על הרופא שחוקר את הדבר הזה, יש לו בטח מאמרים מאוד ארוכים.
חצי מהקריירה שלו הולכת על לכתוב את המילה הזאת, כן, זה...
רוני, אלייך.
כן, רוני.
אני רוצה לספר לכם על תחפושת אחרת, דווקא לא מחלה שהתחפשה, אלא מחלה שמי שחולה בה לא צריך לקנות תחפושת לפורים.
מעולה.
אוקיי.
לא בטוחה שהוא היה בוחר בזה, אבל זה המצב. יש תסמונת שנקראת תסמונת איש העץ. שמעתם עליה?
זה היה לא מזמן בחדשות.
כן, היה משהו באחד האינטרנטים.
נכון, אתה זוכר מה זה, עידן?
זה משהו שקשור ל-HPV, לא? לפפילומה?
יפה. יפה. זה נשמע קצת כמו משהו שלקוח מהסרטים, באמת בן אדם שנראה כמו עץ, שמתפתחות לו כל מיני יבלות, שגדלות וגדלות אחת על השנייה, וזה פשוט גורם לגידולים שנראים כמו קליפה של עץ ושורשים, וזה מה שהוביל לשם של התסמונת.
זה נשמע כואב ולא נוח.
זה נשמע מאוד לא נעים, נכון. זאת מחלה תורשתית מאוד נדירה, שמתאפיינת ברגישות יוצאת דופן לזיהום שנגרם באמת על ידי וירוס הפפילומה, HPV, כמו שאמרת. ובשילוב הזה של הנטייה הגנטית ביחד עם החשיפה לווירוס, גורם להתפתחות של המחלה, וזה פשוט גורם להתפתחות של גידולים יבלות על פני האור, שיכולים אפילו להפוך לממירים עם הזמן.
בכתבה היה כתוב שבאמצעות ניתוח פשוט אפשר להסתדר עם הדבר הזה. איך מונעים מהגידולים האלה לא לחזור?
מה שהניתוח עושה זה פשוט להוריד את הגידול. פשוט כל פעם להסיר את היבלות שכבר צמחו והתאבו והפכו לדברים שממש, תחשוב שגדל לך דבר כזה על הידיים, אתה לא יכול להשתמש בידיים. זה פשוט מעוות את כל הצורה של הגפיים.
אני חושב גם נפשית מה זה עושה.
בניתוח.
אולי נשים באתר שלנו תמונה של זה.
חייבים. כן.
גם נפשית, אני מניח שזה לא עוזר. בוא באמת, המחלות שמתחפשות שמות במקום מאוד לא נוח, נפשי, את החולים, כי גם לא יודעים מה יש להם, או חושבים שיש להם משהו אחד, וזה ויה דולורוזה מצד אחד, כמו שאמרת על הילדה עם הברוצלה, שאתה בעצם חשבת שזה לוקימיה, ואתה בעצמך, בתור רופא, כן, בתור רופא זה שם אותך במקום, עם סטרס מאוד גבוה.
כן, זה נכון, אז כבר אנחנו מדברים בעצם על שני סוגים של תחפושות. יש מחלה שמתחפשת בהסתמנות שלה, הנה אמרתי את המילה שוב, למחלה אחרת, ויש מחלה שהבן אדם עצמו נראה כמו משהו אחר, כמו איש שהתחפש לעץ, או כמו המחלה הבאה שאני רוצה לספר לכם עליה, שנקראת פרוגריה. איך אומרים פרוגריה באנגלית?
פרוגריה.
פרוגריה?
פרוגריה.
אוקיי, אז פרוגריה, מה הבעיה? שאנחנו מדברים על דברים מאוד עצובים, באווירה מאוד שמחה.
כן, למרות שיש גם המון תקווה בפרוגריה. זאת אומרת, יש עכשיו מחקרים שכן מצליחים להעריך את החיים של הילדים האלה.
אוקיי, אז בוא נדבר על מה זה, קודם, לפני שאנחנו זה. אז פרוגריה, בוא ננסה להבין את המילה, אוקיי? פרו, זה מוקדם.
מוקדם.
אוקיי, לפני. פרגריה זה מהמילה גריאטריה, זאת אומרת זקנה, אוקיי? אז פרוגריה זה בעצם זקנה מוקדמת. אנחנו מדברים על ילדים, זה מאוד 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 נדיר, זה אחד למיליון אפילו לפי דעתי, כן, משהו בסגנון של אפילו פחות מאחד למיליון. ילדים שנולדים עם מחלה גנטית מאוד קשה, שגורמת להם להזדקנות מואצת. הם נולדים תינוקות רגילים לגמרי, עד גיל שנה וחצי, שנה וחצי שנתיים, הם נראים הכל בסדר, ואז מתחילה קצת בעיה בהתפתחות, הם לא גדלים מספיק מהר, ואנחנו רואים כל מיני תופעות שמאוד מזכירות לנו הזדקנות. לדוגמה, קודם כל המבנה גוף שלהם הוא כזה שיש להם עיניים גדולות כזה וראש גדול וגפיים צנומות כאלה, כמו של איזה סבא כזה. יש להם, בהמשך גם כשהחיים, כשהם מתקדמים קצת בחיים, אז האור שלהם נהיה כזה יבש ומקומט והם נראים פשוט סקנים. חוץ מזה, המחלות שהם חווים, זה מחלות של זקנה, ולא מחלות של ילדים. כל מיני כאבי פרקים, מחלות פרקים, מחלות לב, מחלות של כלי אדם במוח, שאנחנו רואים בדרך כלל אצל אנשים מבוגרים, בגילאי ה-60-70.
סרטן שמתפתח מזקנה?
גם סרטני, אחד מהבעיה...
הם לא מספיקים, אבל הרבה פעמים.
כן. מה שצריך לציין זה שדווקא מבחינה קוגניטיבית הם מתאימים לגיל. זאת אומרת, אתה רואה ילד שמבחינה קוגניטיבית הוא ילד בן 7, אבל בנראות שלו הוא נראה כמו בן 50-60. זה פחות או יותר, אם אתה רוצה לעשות חשבון, הם עושים, ההזדקנות שלהם היא בערך פי 8 מאדם רגיל. זאת אומרת, בגיל 10, בני 80. אוקיי, זה פחות או יותר החשבון.
זה מסוג הדברים האלה שיצא לי לראות הרבה מאוד רעיונות עם ילדים כאלה.
נכון.
ואתה מדבר על המצב ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם, הרבה מאוד פעמים אתה רואה ילדים שהם מעבר לגיל הכרונולוגי שלהם, כי המחלה הזאת מאלץ אותם להתמודד עם דברים.
נכון. זה כבר...
הם מבריקים, נכון, והם רהוטים,
נכון, וזה באמת כואב הלב. נורא חמודים, כי זה גם... כן. אתה מסתכל עליהם, והם נראים כמו דגם מוקטן של סבא כזה. וזה באמת נורא מחמיר לב. יש... נעשה סרט לפני כמה שנים, רוני דיברה על בנג'מין בטן, שזה סרט... זה בעצם פיקשן, כן? והוא נעשה על... בהשראת המחלה הזאת, רק שבמקרה של בנג'מין בטן, המחלה הולכת אחורה. הוא נולד בן 17, ולאט לאט חוזר עד לגיל 0, אבל אכן, זה מקשרים את זה למחלה הזאת. יש סרט תיעודי שנעשה, שנקרא העולם על פי סם, Life According to Sam. אני חושב שזה של, לא זוכר איזה HBO או משהו כזה, אבל אפשר לראות את זה באינטרנט, ואפשר גם לראות, אני חושב שלילד קראו סם ברנס או משהו כזה, ואפשר לראות גם הרצאת TED שלו באינטרנט, וזה מאוד מעניין לשמוע אותו מדבר.
יש גם... בהרצאה הזאת של טד, הוא מאוד אהב מוסיקה, ואחד הדברים החברתיים שהוא עשה...
כן, הוא רוצה לנגן על תוף. כן.
זה באמת ילד מקסים.
הוא רוצה לנגן על תוף במצעד.
כן.
והכינו לו מין מנסה מיוחד כזה, כדי שאוכל... כן, זה מאוד מולץ, אולי נשים לזה לינק, אפשר לשים לזה לינק, נכון? אין בעיה. אוקיי, אז נשים לזה גם לינק באתר שלנו, וכן, יש איזושהי תקווה למחקר, ודרך אגב גם בין השאר המעורבות של המשפחה של סם הזה, עוזרת למחקר הזה, אבל בסדר, אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים לתקן את המחלה הזאת, אנחנו חוקרים. זה נושא שאנחנו בטוח נפתח אותו באחד הפרקים, הנושא של מחלות יתומות, orphan disease, צריך לקחת, להסתכל לרגע בראייה הכלכלית של מה המשמעות של לפתח תרופה למחלה, זה בדרך כלל השקעה של מאות מיליונים של דולרים.
אבל דווקא בתרופה הזאת אני יכול לראות את זה הרבה מאוד אנשים שרוצים למנוע תהליכי הזדקנות, נכון. משהו שאחר כך אפשר לעשות מזה, איזשהו דיריביטיב.
נכון, זה כאילו זה כאילו הקטע שלהם, שהם אומרים בואו נראה איך אנחנו פותרים את המחלה, ואז נוכל אולי למנוע הזדקנות. אבל הרבה מחלות יתומות אחרות, הן נשארות יתומות, כי לאף חברת תרופות אין אינטרס להשקיע בתרופה שמתאימה רק לעשרה אנשים, אף אחד לא שלם להם את העלות של מה שעולה להם לפתח את התרופה.
ומה עם לטובת המדע? לחקור דברים לטובת המדע, או שאני...
אם טובת המדע לא הולכים למכולת, עידן.
הבנתי, I'm breaking up the wrong tree.
לא, זה לכבוד פורים, הוא מדבר דברים מצחיקים. אוקיי, אז זאת המחלה, כמובן שהקישור שלה לפרק שלנו, זה שהילדים עצמם נראים כמו, כאילו הם התחפשו לאדם קשיש. כן, זה מחלה, זה דבר מאוד מעניין, גם הביולוגיה של המחלה הזאת מאוד מעניינת, אם אתה מסתכל על התא, שבגוף האדם שחולה במחלה הזאת, הגרעין שלו נראה מקומט. לא כמו גרעין עגול ויפה של תא רגיל, ממש ברמת הגרעין, הגרעין נראה מקומט, וזה מאוד, מאוד מעניין מבחינה ביולוגית.
מה באשר, שוב, אתה אומר שזו מחלה גנטית, אני יודע שבארץ עושים הרבה בדיקות לפני, זה משהו שאפשר להעלות עליו, או שזאת מוטציה שקורית?
אם אתה מדבר על בדיקות להורים, זה לא רלוונטי. המוטציה, יש, בוא נבדיל בין מחלה גנטית למחלה תורשתית. כן. מחלה גנטית זה מחלה שנמצאת בגנים של האדם. מחלה תורשתית זה מחלה שעוברת מדור לדור. המחלה הזאת איננה מחלה תורשתית, למה עידן?
כי אף אחד מההורים בעצם לא נסע לאיזשהו...
כי הילד עצמו לא מגיע לגיל שהוא יכול להוליד ילדים.
זה כמו שהקרות היא לא תורשתית.
נכון, הקרות היא לא תורשתית, למרות שהיום,
מי שמקשיב
לפרק על ה-IVF יודע שזה אולי יכול להתחיל. אבל כן, המחלה הזאת זה מחלה שמה שאנחנו קוראים מוטציה אקראית. זאת אומרת, איפשהו, מתישהו מתפתח עובר שבאופן אקראי, נוצר שינוי ב-DNA שלו. זה קורה דרך אגב כל הזמן. זה חלק מהסוד של השונות שלנו, השינויים האלה, אבל לפעמים השינויים האלה מביאים למחלות, והמוטציה האקראית הזאת גורמת לפרוגריה.
ושוב אני חוזר לפרק שעשינו עם פרופסור סומך, על ילד אבועה, שם הוא דיבר על היכולת לתקן משהו בגן. זה משהו שאפשר לעשות גם עם הילדים האלה, או שהוא...
תיאורטית זה יכול להיות.
כן, יום אחד זה יקרה. יום אחד זה יקרה, תקווה שזה יקרה בקרוב.
בעצם לכל המחלות הגנטיות, אם זה יעבוד, ואם נדע לפתוח ולתקן את האותיות בספר של ה-DNA, זה פתרון מצוין לכל המחלות הגנטיות.
ואז נצטרך לחשוב על מחלות חדשות, כי כבר ייגמרו
לא
לנו מחלות.
לא יהיה לנו במה לטפל.
כן, ונהיה כולנו בריאים ויהיה שלום. כן.
יש לי מחלה אחרונה שהיא תחפושת.
יאללה, איך יהיה זה?
אני היום בקטע של דברים שקורים לאור ומצפים את האור, אז אני אספר לכם על איכטיוזיס.
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 אני זוכר שפעם
הייתה... כשמה קני, דרך אגב.
משחה כזאת שקראו לו איכטיול, היה פעם דבר כזה, נכון?
נכון, נכון.
זה קשור?
לא.
אוקיי.
המושג איכטיוזיס מתייחס לקבוצה של מחלות, שבהן רוב שטח האור מכוסה בקסקסים. יש יובש מאוד משמעותי של האור, והמאפיין המאוד מאוד מאוד בולט הזה, הוא גם מקור השם. איכטיוזיס זה ממילה יוונית שמשמעותה דג, בגלל שהקסקסים האלה על האור ממש ממש מזכירים צורה של דג, ולכן זאת גם תחפושת.
ולכן זה באמת קשור לאיכטיול, כי איכטיול עשוי משמן דגים. מאיזשהו מרכיב של דגים.
הנה, ענית לעצמך.
איזה קישור.
אז זה הכל בא מיוונית, בעצם. רוב המקרים של האיכטיוזיס הם תורשתיים, הפעם כן, תורשתיים, וזה באמת פשוט, כמו שהמחלה מסתמנת, ככה גם היא נקראת, זה פשוט גורם להופעה חיצונית שפשוט נראית כמו קסקסים של דג.
זה נראה לי כמו מצב, קונדישן שהוא לא מסכן חיים, אבל הוא מאוד לא קל לחיות איתו.
מאוד לא נעים. כמו רוב המחלות שהזכרנו עד עכשיו, גם אם זה לא מסכן חיים, ההופעה החיצונית היא מאוד מאוד בולטת. להסתובב עם קסקסים על האור, וזה בכל הגוף, כלומר גם בפנים, גם בראש, זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט, ואי אפשר להתעלם ממנו.
תרימי לי, רוני, תרימי לי.
לפני הרבה הרבה שנים, בתוך יער אבות, היה כפר נסתר, שבו חיו יצורים כחולים קטנטנים. קראו להם הדרדסים.
לא, קראו להם משפחת פוגייטס.
פוגייטס?
פוגייטס.
פוגייטס, כן. משפחה שגרה בקנטקי, ובעצם הרבה מאוד... תשימו את זה בגוגל, אולי אנחנו יכולים אפילו לשים איזה קישור.
כן, נשים קישור.
משפחה שלמה של אנשים כחולים, כחולים כחולים, ממש, אתם רואים, מסתכלים תמונות בגוגל אימג', אנשים כחולים, היה להם מקרה מאוד נדיר של מת המגלובינמיה משפחתית.
משהו עם דם,
נכון,
זה ההמה.
כן, מישהו מת שם.
גלובינמיה?
כן.
זה משהו שקשור לחלבון?
כן, יפה. חלבון אדם. המוגלובין, מכיר?
כן.
המוגלובין, המוגלובין זה חלבון אדם. תאי דם אדומים, מה התפקיד שלהם עידן? כל מי ש...
חמצן.
נכון, לסת חמצן. והחמצן נקשר למולקולות של ברזל, שעטופות בעצם בחלבון שנקרא המוגלובין. המולקולות האלה של הברזל, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, יכולות לעבור שינוי, להתחמצן. סליחה, להתחזר או להתחמצן או להתחזר. להתחזר? לא חשוב. הם יכולות לאבד עוד אלקטרון ולהפוך מ-F פלוס 2, F-E פלוס 2 ל-F-E פלוס 3. מה שמעניין אותנו, שהברזל הזה הופך להיות ברזל הרבה יותר, שמושך חמצן הרבה יותר חזק מאשר הברזל הרגיל. וזאת בעיה. למה זה בעיה? מכיוון שאם יש לנו מטהמוגלובין במקום המוגלובין, הוא יודע לקשור את החמצן, אבל הוא לא אוהב לשחרר אותו. וכשהחמצן מגיע למחוז חפצו, הוא פשוט לא משתחרר מההמוגלובין. או מהמטהמוגלובין, ואז אנחנו חווים איזשהו מחסור בחמצן. הדם שלנו נראה כחול, מכיוון שהברזל הלא מחומצן, הוא צובע אותו בכחול. גם אם אתה מסתכל על ההבדל בין דם אורקי לדם ורידי, דם אורקי זה דם שיש בו הרבה חמצן, דם ורידי זה דם שיש בו פחות חמצן, אז אתה רואה שהדם הורידי הוא יותר כהה, כחלחל, בניגוד לדם אורקי, שהוא יותר אדום בוהק.
ובגלל זה כל הבובות האלה שיש לכם במשרדים בתור רופאים, יש אדום וכחול.
נכון, נכון. ככה זה בציורים. אבל באמת רואים אנשים שהם כחלחלים. זה יכול לקרות, מטהמוגלובינמיה יכול להיות כתוצאה מכל מיני דברים, כתוצאה מחשיפה לתרופות שעושות את זה, או כל מיני תופעות אחרות. המקרה הכי מעניין שהיה לי עם מטהמוגלובינמיה זה נער או נערה, אני כבר לא זוכר, שהגיעו למיון כחולים. עכשיו, הרבה פעמים כחול זה סימן הרבה, זה רע מאוד. זה סימן של חוסר חמצון, זה יכול להיות בגלל איזשהו מום לבבי, זה יכול להיות בגלל התקף אסטמה קשה.
זה נשמע כמו מישהו שעומד למות, הצבע הזה.
כן, כן, זה מאוד מפחיד לראות את זה, אבל הם מגיעים בסך הכל בסדר. אתה בודק להם, ואחת מהבדיקות שצריך לעשות, זה בדיקה של רמות מת המוגלובינים, וכשרואים שזה גבוה, אתה יודע שזה מת המוגלובינמיה. במקרה של הנערה הזאת שהגיעה, זה היה מקרה מיוחד, כי היה לה, היא פשוט קיבלה את זה מזה שהיא מרחה על עצמה, על שטחים גדולים של האור, אמלה. אמלה זה משחה שמאלחשת את האור, והיה לה ברקע מחסור ב-G6PD, שזה האלרגיה לפול וכו', ומסתבר שאמלה ומחסור ב-G6PD עושה את המוגלובינמיה, והיא הייתה כחלחלה. הטיפול דרך אגב הוא גם כחול, נותנים את אילן בלו, זה איזשהו צבע כחול שמזריקים לווריד, וזה קושר את החלבונים הלא טובים, ובעצם מחזיר אותנו בחזרה. יש לזה...
אז זה הפיך.
זה הפיך, כן. המשפחה הזאת,
כן.
זה משפחה שנולדה עם המצב הזה באופן טבעי, גנטי בדם, והם פשוט היו כחולים כל החיים שלהם.
ולא היו בעיות של ספיקת לב, בעיות של הזדקנות,
אני לא חושב, לא.
זאת אומרת, חיו חיים נורמליים, רק כחולים.
כחולים, כן.
אז בטמבוריה הקרובה לביתך או נרלט? מה העדפה שלך?
אני אומר, למה לא לעשות את אנשים בכל הצבעים? למה רק כחול?
זה נכון.
למה להגביל את עצמנו לצבע אחד? בשביל זה יש פורים.
אז פורים שמח לכל מאזיננו.
פורים שמח, רגע בוא נרים את הכוסית.
חיים.
חיים. כוסיות קפה.
כן.
בום,
פרח. לחיים. זהו, אנחנו מסיימים פרק מיוחד לכבוד פורים. של עושים רפואה על מחלות שהתחפשו. אני חייב לומר לכם שאני יצאתי קצת פחות לחוץ ממה שחשבתי שאני אצא. מצבים מאוד מאוד לא סימפטיים, אבל פחות חמור משחשבתי.
עידן, אתה כחול, מה קרה? הכל בסדר?
כנראה חוסר בחמצן או משהו שקשור לברזל בדם.
לא נראה לבן.
אז תודה ליוסי מצ וניר סייג, לרן לוי הרוח הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי שלנו. תודה לכם, רוני ויובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, חג פורים שמח. להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה.
לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי שמספרו 03-374-1907.
יש לך כאילו פס קול של מסיבה?
תעביר את הוואפלים.
לא, רק פעם בשנה. בוא נה, אפשר לעשות את זה עם שירים כאלה באמת. לקשט את זה, לא?
אני קיקוצ'י, אני קיקוצ'י. מתחפשת ללימפומה.
אוי ובוי, זה גאוני. אוי, התחלנו בפספוסים. רצים? כן? אתה באמצע הביס? בוא נדבר כשהוא לא יוכל לאכול. או. בבקשה.
ופל, טעם החיים.
אקמול.
או שנתחיל או שאני גם אוכל ופל.
אוקיי, מוכנה?
כן.
לפחות אתה לפני האות.
שלום יובל.
היי דן.
יצא לי טוב. אוי, זה יצא גאוני. אוי, 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 אוי. בסדר, שוב.